הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כל חי, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
ערב המהדורה המרכזית, יום אחרי הטבח הקשה בבית הכנסת בני תורה בשכונת ארנוף בירושלים, המונים מגיעים לנחם את בני המשפחות השכולות. מצבם של הפצועים בבית החולים, שניים מהם הוסיף להיות קשה. הקבינט המדיני-ביטחוני מכונס בשעה זו לדיון בעקבות הטרור והמצב הביטחוני ברחבי הארץ. ההנחיה של ראש הממשלה להרוס את בתי המחבלים טרם יצא לפועל. בכפר ינוח ג'ט נערכה יום הלווייתו של השוטר זיאד סייף, שנרצח בפיגוע הזה לאחר שניהל קרב עם המחבלים. גם חרדים באו להשתתף בהלווייתו. והפרות הסדר בירושלים ממשיכות גם היום. מאות פלסטינים ידעו אבנים ובקבוקי תבירה לעבר כוחות הביטחון לאורך כל שעות היום. עשרות ערבים נעצרו. שביתת נהגי אגד הערבים בירושלים ממשיכה זה היום השני, שיבושים בהסדרי התנועה ברחבי העיר. בעקבות השביתה הזו, חברי מועצת עיר וגם תושבים קוראים לאגד לעשות מעשה. וגם דיון הלכתי בעקבות המצב הביטחוני, מה דין הטלפונים הניידים בשבת בעת חירום, האם מותר להגיע עם נשק לבתי הכנסת בשבתות, ועוד שאלות מהעניין הזה שכמובן נביא בהמשך. המהדורה המרכזית כאן בכל חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני יוסי אייזנטל ורועי קנטן, כאן באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. המהדורה המרכזית הערב הזה, יממה אחרי הלוויותיהם של ארבעת הנרצחים הקדושים בטבח בבית הכנסת בארנוף בירושלים. היום גם נערכה הלווייתו של השוטר מהכפר ינוח ג'ט, גם על זה נדבר בהמשך. אבל קשה לחזור אל השגרה. גם יום אחרי, התמונות עדיין נגד העיניים, בכי היתומים, זעקת האלמנות, הכאב, עדיין כאן, עדיין נמצא בתוכנו ובקרבנו. למי שמבקר בימים אלו בשכונת ארנוף בירושלים, השכונה עדיין אותה אבל, וכשעוברים ברחוב אגסי ורואים בניין אחר בניין עם הודעות האבל, וכל בניין מנחם את השכן שנרצח אתמול בידי אותם שני מרצחים. קשה לחזור לשגרה, קשה לחזור ליום-יום, לשיחות על הפוליטיקה, על הקואליציה, עם חברי הכנסת ועם הפרשנים למיניהם. אנחנו עדיין באווירת ההתעלות, באווירת הקדושה, ברצון שלנו להתעורר בעקבות הטבח הקשה הזה. מצבם של הפצועים בבתי החולים, שניים מהם לפחות מוסיף להיות קשה, מצב אנוש. פצוע אחד באורח קשה, גם הוא זקוק לחמי שמיים מרובים, ואנחנו קוראים לציבור להמשיך ולהתפלל לרפואתם. נפתח את המהדורה הערב דווקא בביקור בבית החולים, וננסה לשמוע על מצבם של הפצועים. שלום לך יפה רוטמן.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. מה שלום אבא?
מאוד קשה, אבל יציב, זה מה שאנחנו מבינים מהרופאים.
מורדם, מונשם.
כן, הוא הרדימו אותו והוא מונשם והוא חובר למכשירים והכל, כן.
את יכולה לתאר לנו מה קרה לו? הוא נפגע מירי?
הוא נפגע גם מירי וגם וגם מהגרזן והסכין או מה שלא היה שם.
מה אומרים הרופאים? מה פחות או יותר?
שכל יום זה יום אחר. היום זה יום אחד ואנחנו מקווים שהוא יעבור אותו ומחר, והעיקר שלא יהיה הידרדרות. אין התקדמות ממשית, אבל המצב יציב. אז יש תקווה, יש תקווה מאוד גבוהה.
את הבת הגדולה?
לא, אני אמצעית, אני מספר 6 במשפחה.
משפחה מרובת ילדים.
כן, כן.
אז איך?
אנחנו 10 ילדים.
מה עובר עליכם היום?
האמת, אני יותר בבית חולים, אז אני לא כל כך יודעת מה עם אחים שלי הקטנים. יש לי אח קטן בן 4, אחות בת 7, הם ממש קטנים, והם יודעים שאבא נפצע, הם לא מבינים כל כך מה, כמה. אחים שלי הגדולים יותר כן באים לבית חולים, עושים מין תורנות כזה, מי יהיה כאן, מי ילך הביתה לנוח, מי ילך להיות עם המשפחה. וזהו.
ואיך אימא?
לאמא מאוד קשה, זה ברור, זה ברור, מאוד מאוד קשה לה. אבל אמא שלי אישה מאוד מאוד חזקה, והיא אישה מאוד מאמינה, והיא מתפללת, והיא נותנת המון צדקה, ובעזרת השם היא תעבור. מה זה תעבור?
תעבור את זה, תתחזק.
היא קודם כל תהיה חזקה ותמשיך להיות חזקה, ובעזרת השם, בזכות התפילות שלה ובזכות התפילות של כל עם ישראל וכל החסד שעושים. אני רוצה גם לציין, אם אני כבר מדברת, אז היחס שאנחנו מקבלים כאן בבית חולים הוא מדהים, במיוחד מכל מיני עמותות כמו עזר מציון ומדה וזקה וכל האנשים כל כך עוזרים ותומכים, ו זה פשוט מדהים, והשכנים שבאים לבקר, מביאים דברים, כולם באמת נותנים לנו תחושה כל כך טובה, ותחושת שייכות ותקווה.
כן, זה באמת אירוע כזה שכל יהודי מרגיש חלק מהאירוע עצמו, ומרגיש שהוא שותף מלא למה שאתם מרגישים. אגב, מה השם של אבא, אם ירצו מאזינים רבים להתפלל לרפואתו?
חיים יחיאל בן מלכה.
חיים יחיאל בן מלכה. מה הוא עשה ביום יום? מה אבא עובד, עושה, לומד, עובד?
כן, אבא שלי עובד במשרד מבקר מדינה. והוא עובד, כן, במשך היום שם. ובערב הוא הולך לבית כנסת, איפה שהוא נפצע בצורה כל כך אכזרית. ושם הוא לומד מדי ערב, כל הלילה, שם.
כן. זה יכול להיגמר אחרת. אז יש אולי תקווה, אור.
לפי מה שהאנשים ממדה, מה שהם אמרו, הם אמרו שהוא נפצע במקומות שמועידים שהוא כנראה ניסה להילחם בהם במחבלים, לעצור אותם, לנטרל אותם, אני לא יודעת מה. וזהו, ואני יודעת שאבא שלי עשה כל מה שהוא יכל כדי לעצור את זה, כי הוא בן אדם שלא חושב רק על עצמו, וגם הוא לא חושב רק על המשפחה שלו. הוא חושב על כולם, ואם הוא במצב שיש מישהו לידו שנתון בצרה, הוא יעשה הכל כדי שהוא לא יהיה בצרה, כדי שיהיה בסדר.
אנחנו נתפלל לרפואתו, ואנחנו קוראים למאזינים להתפלל לרפואתו של חיים יחיאל בן מלכה, לרפואה שלמה, ואנחנו מחזקים אתכם, המשפחה. אתם צריכים עזרה במשהו?
כרגע זה עדיין חדש לנו, ואנחנו כן. עדיין לא יודעים איפה אנחנו עומדים.
מן הסתם.
אבל כרגע לא, אנחנו בסדר.
יש
תודה.
שכנים, יש משפחה שעוזרת, יש
יש טיפה קרובים בארץ, והם באו, באים, הם איתנו בבית חולים כאן.
אתם בוודאי שמעתם על יהודה גליק, נכון?
לא.
יהודה גליק לפני שבועיים נורא גם כן על ידי מחבל. היה פצוע אנוש, במצב מאוד קשה, סכנת חיים, מאושפז עם הרדמה, בדיוק כמו המצב של אבא שלך. והיום בבית חולים שערי צדק אנחנו שומעים שהוא התעורר, מדבר, קם על הרגליים, חוזר לעצמו בסך הכל אחרי שבועיים.
וואו, וואו, אמן, אמן שזה יהיה אצלנו ככה, אמן.
יש תקווה.
כן.
יפה.
אני רוצה להוסיף משהו לכולם, כאילו, עם ישראל, אל תפחדו לצאת לרחוב, אל תפחדו. זה המדינה שלנו, ואנחנו כאן, ואנחנו מראים נוכחות. ובאמת, תמשיכו לעזור אחד לשני, כי רק אהבת חינם עוזרת. רק אהבת חינם. ואני חווה עכשיו המון אהבת חינם מעם ישראל, אז תמשיכו, זה מדהים, ותודה על הכל.
יפה רוטמן, שיהיה בשורות טובות, בהצלחה לך ולכל המשפחה, ורפואה שלמה לאבא.
תודה.
עכשיו אל האבל, הכבד של המשפחות השכולות. 4 משפחות, 24 יתומים, 4 אלמנות. הרבה מאוד אנשים שמנחמים ומתנחמים בעצמם. טרגדיה לא קלה ופשוטה. אנחנו עם הרב משה ליכטינשטיין, שלום לכם הרב.
שם וברכה.
אתה הדוד של הרב משה טברסקי.
בן דוד.
בן דוד.
שני קוראים על אותו סבא.
מי זה היה הרב טברסקי, השם יקום דמו?
קודם הוא היה כמובן אבא ובעל ופאבא וכמו כל אחד מאיתנו. שנית, הוא היה אדם ששקוע בתורה, שחיים ממוקדים. הוא הציג עצמו מטרות, הוא בחר במטרות שהוא רצה בהן. הוא פשוט לא סטה ימין ושמאל, הוא לא הלך עם הזרם, הוא פשוט כיוון את עצמו למטרות. המטרה שהוא הציל עצמו הייתה תורה. אם אני צריך למשפט אחד, הוא היה העולם הליטאי, המיטב, המיטב של המיטב, השופר דה שופר של העולם הליטאי בהתגלמותו. הוא פשוט נשם תורה, היה שקוע בזה, ויחד עם זה היה אדם חם, עם הליכות, עם חוש הומור, אדם... אדם ששידי חום ועבר לסביבתו, בעיקר כמובן למשפחתו.
כן, כשאנחנו כמובן מדברים עליו, יש פה עוד 4 משפחות, עוד 3, כלומר, מלבד המשפחה שלו, שגם להם יש את האבל שלהם. אתם הייתם בניחום אבלים מן הסתם, יתומים רכים וקטנים. איך מתמודדים עם זה? מה אומרים להם? איך מתחזקים?
תראה, ראשית במקרה שלו, הוא המבוגר שבין, או כמעט המבוגר שבנפגעים, הילדים לא כל כך צעירים, אבל גם להיות 20 ומשהו בשביל אירוע כזה, זה צעיר ורך. קודם כל אומרים שצריך לבטא את הרגשות, שצריך פשוט לבכות, ישבו לארץ, ידמו ויבכו, הורידו את כנח הדימה, זה הדבר הראשון, שצריך לבטא את הרגשות. בכל של עולם, אדם נפטר בגיל זקן, אז גם אם הוא לא חולה, המשפחה מבינה שבסופו של יום כל אחד יומו מגיע, אז האבלים לא בהלם. לא עלינו אדם שאתה בגיל צעיר אחר מחלה, אז כמו שמידע שאומר יעקב, המחלה מכינה את המשפחה למכה, כמה שזה קשה. פה כשאדם, בלילה לפני כן ישבו ולמדו משניות וחיים נורמליים, בשבע בבוקר אדם נגדע, וכמה שעות אחר מכן הוא נקבע, אין הכנה, פשוט ההלם הראשוני, זה הדבר הראשון שצריך לומר, שפשוט לבטא את הרגשות, לבכות, לפרוק את הרגשות. הלכה, זה 3 מן הבכי, 7 למספד, אז 3 לבכי צריכים לבכות בהם. שנית, אומרים שבסופו של דבר, אמנם זה טרגי נורא מאת איך שאדם, שאדם בגיל כזה מאת נהרג בסיכו חום. בסופו של דבר כל אחד יומו יגיע, ומה שחשוב זה כאילו כמה אדם חייל, מה הוא עשה, כמה הוא נפל מקצם, כמה הוא עשה את המקסימום, כמה הוא נתן את עצמו, ששאדם, אדם בסופו של דבר משאיר אחריו, משאיר אחריו משפחה שולך בדרכו, משאיר אחריו תורה, משאיר אחריו מצוות, מעשים טובים, כי אלו תוגות אברהם, אברהם הוריד את יצחק, וגם את המצוות ומעשים טובים, תודותיו של צדיק. אז בסופו של דבר יש משמעות עמוקה לחיים, גם אם הם... זה מה שקורה, ולו היה ממשיך עוד, בזד השם 30 שנה הולך למין, היה עוד יותר משמעות, עוד יותר מצוות ומעשים טובים. אבל משהו ישיר אחריו זה אוצר בלום, והמשפחה תמשיך להוקיר את זה, תמשיך לחיות לאור זה. הוא השאיר פה רושם גדול על הסביבה.
כן. הוא נרצח כשהוא היה באמצע תפילת 18 עם תלית, עם תפילין בבית כנסת. יש לזה בוודאי משמעות. זה אומר, אם כבר נגזרה הגזרה המרה והקשה הזו, אז הקדוש ברוך הוא בחר את הרגע הכי קדוש, יהודי עם תפילין על ראשו.
אני חושב שאנחנו מדברים תמיד שיצחק אבינו הלך לעקדה כמו עולה תמימה. המקום שבו האדם הוא הכי הרבה עולה תמימה, זה באמצע התפילה. נשמה פרים שפתנו, תפילות כנגד עבודה, תקנום. ברגע זה הרגעים שבו אדם מתנתק מעולם הזה, שבו אדם שקוע בזיקה בינו לבין המקום, זה מה שכך כואב וכך צורם בזה, שבין האנשים שהם נמצאים בעולמות עליונים ומעבדים אותם במלחמות זוועתיות, אני חושב שבאמת מרגישים שזה מעצים את תחושת העקידה והתחושה שבאמת עולות תמימות עם מחשבות טהורות, עם מחשבות של קיבה. אני מוכרח לומר עוד משהו אחד, הסבא של טורסקי, הרב סולובייצ'יק מבוסטון, כתב קטע קשה וחזק על העקידה, ואני לא חושב לא להתאחר בזה ביממה האחרונה.
מה הוא כתב?
הוא כתב כך, הוא מדבר שם שבעצם להיות עבד הקדוש ברוך הוא, זה איננו רק חוויה שמחה, זאת חוויה של התמסרות, והוא כותב שהפעולה הדתית בעיקרה חוויית סבל היא, ואני מדברת פה קצת על מה שמתאר איך שחיים, הוא כותב, בשעה, הקדוש אומר לאברהם, כך נת ביתך את יחידך שאת את יצחק, כבר אני תובע לך את הקורבן הגדול ביותר, אני רוצה את בנך שהוא יזריך וגם אהובך, אל תשלה את עצמך, כי אחר שתשמע בקולי ותלה את בנך לעולה, אתן לך בן אחר מקום יצחק, כשיצחק ישחד לגבי המזבח, תישאר גלמוד וערירי, שום בן לא יוולד לך, אני רוצה את יחידך שאינו תמורה, כוחן תחשוב כי עלי בידך לשכוח את יצחק ולסליח את דעתך ממנו, כל ימיך תהרהר בו. ואז ממשיך שם מובן שסופה של החוויה ששושה סבל וחרדה היא גיל עולמים, בשעה שישר רם את דבר מהמזבח, עפי תקולת המלאך, נפח הסבל לשמחה. אני מרגיש שאנחנו כרגע בשלב הזה שאברהם הולך לשלוח את יצחק לעקדה, וכמו שאנחנו אומרים בסליחות תמיד, אברהם הוריד את יצחק מהמזבח, הרבה עקדות עקדנו במשך הדורות שלא ירדו מהמזבח, אבל כשקדוש ברוך הוא מבקש עקדה, יש לזה משמעות עצומה ונשגבה, אבל זו משמעות שמדובר בחוויה סבל. החוויה היא סבל, אברהם היה לפי לו יצחק היה לא היה חוזר, אברהם היה סובל כל ימיו, אז אנחנו מבינים את המשמעות, מנחמים בזה, אבל מבינים שזה רצון, יש בזה גם סבל מסוים, ידע ולא נדע ולא נדע אולי.
אני רוצה כמובן, אחרי שאתה אומר את הדברים הגדולים הללו על עקדת יצחק, המסר שהוא כולו, אם אפשר לומר, מסר של ביטחון, ביטחון בקדוש ברוך הוא, שזה הניסיונות ואיתם אנחנו צריכים להתמודד ולעמוד. אני רוצה אולי לשאול אותך משהו קצת יותר אקטואלי, הרי אתם בני חוץ לארץ, שעליתם לארץ ועשיתם בחירה לבוא ולגור בארץ ישראל, גם הרב טברסקי, השם מקום דמו, עשה את הבחירה הזו. מה זה עושה ליהודים שגרים בחוץ לארץ? הפיגועים, הטרור כאן, זה נותן עוד ביטחון להמשיך ולנסות לעלות לארץ, או שההפך זה מקרר את הרצון הזה?
השאלה היא במקום, אבל היות שגם אני, גם ארצ'רסקי כבר חיים שנים ראשונים בארץ, קשה לענות, אני כבר לא בפרספקטיבה הזאת. אני כן חושב שזה, אנחנו צריכים לשדר להם מסר. נכון שיכול להיות שיותר בטוח בסקנדינביה. אנחנו נמצאים פה כי יש קדושת ארץ ישראל, כי זאת אבותינו, כי אברהם, יצחק ויעקב פה, כי טברסקי חי במקום שממנו מרחק הליכה מהר המוריה והעקדה. הוא בא לפה כי הוא אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב. ויכול להיות שיותר מקומות אחרים בעולם אפשר לברוח לאוסטרליה, ואנחנו פה כי אנחנו מאמינים ודוגלים בכך. ואני באמת חושב שהעובדה שהוא נהרג בקידוש השם בארץ ישראל במקום שהוא בחר לחיות בו אכן מוסיפה לזה משמעות. אני מקווה שיהודי חוטה תבין שהמשמעות הזאת היא ערך מוסף אדיר ועצום שרק בארץ ניתן לקבל אותה.
כן, לא פשוט, ואנחנו, עם ישראל כולו, מנחם את כל המשפחות ואת משפחת טברסקי, שנדע רק שמחות, שיגיע משיח צדקנו, שנזכה לראות עין בעין את חיית המתים. הרב משה ליכטינשטיין.
אמן ואמן, ובינתיים שהתורה שהוא כל כך דגל באבנים בה, שהתורה תהיה לנו למזור גם כן.
אמן, אמן, כן ירצון. הרב ליכטינשטיין, תודה רבה.
תודה רבה.
כמה קשה לשמוע על הנרצחים, על היתומים, על המשפחות שנותרו מאחור. מן הסתם הדברים הללו זהים בין משפחה למשפחה. הבאנו כאן את דבריו של בן דודו של הרב טברסקי, והיינו יכולים לשמוע כמעט את אותם המילים מקרובי המשפחה של שאר הנרצחים בפיגוע הקשה הזה. בהמשך נייחד פרק מיוחד לנרצח החמישי בפיגוע, השוטר מהכפר ברזט, שצערנו הרב אתמול מת מפצעיו, וגם הוא הותיר אישה צעירה וילדה קטנה בת 3 חודשים בסך הכל, שוטר דרוזי. ושמענו היום אמירות ממנהיגי העדה הדרוזית על השיתוף פעולה עם העם היהודי, על האחדות הזו שנוצרת. נדבר על זה בהמשך אולי יותר בהרחבה. ובהחלט אין עוד מה לומר, אין מה להוסיף. קצת קשה לשמוע ולראות את התמונות, אבל זוהי הגזרה, אנחנו מנסים להתמודד איתה. בהמשך נביא עוד דברים מחזקים מרבנים חשובים שיהיו איתנו. עכשיו נצא להפסקה קצרה של פרסומות, ואחריה נעסוק גם קצת בענייני השעה, ענייני היום. אתם מוזמנים להישאר איתנו.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אנחנו עכשיו פונים אל השר נפתלי בנט. שלום לך אדוני, ערב טוב.
שלום.
ביקרת הבוקר בשכונת ארנוף, התפללת שחרית במניין בית הכנסת בני תורה. התחושות שלך היום?
שמע, הייתה תפילה מאוד עוצמתית. לחשוב שבאמצע תפילה בבית כנסת הלא גדול הזה, ולא היו הרבה כל כך מתפללים הבוקר, נכנס... נכנסו הרוצחים ורצחו יהודים בזמן התפילה שלהם, והיום התפללנו, כולל חלק מהאנשים שהיו אתמול ואמרו הגומל, ופשוט הרגשתי שעם ישראל חי, כולנו ביחד, אין מחיצות, ושיהיה לנו טוב. אני בממשלה, אני אפעל בכל כוחי כדי... להשיב מלחמה שערה, אבל היה מאוד מאוד חזק, ובסוף היו תפילות מיוחדות. זהו.
כן.
חשוב לי להיות הבוקר עם המתפללים.
כשאתה מדבר על להחזיר מלחמה שערה, איך עושים את זה?
תשמע, צריך לעבור ממגננה למתקפה. יש יותר מדי שנים, הראש פה הוא לא הראש הנכון, הראש הוא ראש של מגננה, של להבטח, לשים בטונדות. אתה שם בטונדות, אז לא ידרסו, אז ייכנסו לבית כנסת. אתה שם מאבטח בבית כנסת, ידקרו ברחוב. אנחנו צריכים לתפוס את המחבלים האלה במיטה שלהם בשלוש לפנות בוקר. אנחנו צריכים להגיע אליהם, וזה מבוסס על שלוש רגליים. הרתעה, הפסקת הסתה והכרעה. ואני אסביר. הרתעה זה לגרום לזה שלמחבל הבודד, הוא יעשה את החושבים שכבר לא יהיה כדאי לו. היום מאוד כדאי לו לעשות פיגוע, הוא גם מגיע לגן עדן, וגם המשפחה שלו על הכיפק, מקבלת כסף, הכל בסדר. צריך להרוס את הבית, להפקיע את הקרקע, צריך לשלול ממשפחתו את קצבאות ביטוח לאומי ותושבות, ולייצר משוואה שזה כבר לא כדאי לו, ואם הוא מגיע לכלא, גם לשלול ממנו את ההטבות. לגבי הסתה, לסגור את מוקדי הסתה, ולגבי הכרעה לעשות מעין חומת מגן, מבצע חומת מגן, בג'אבל מוקבר, באיסאוויה, להשתלט על השכונות באופן קבוע, להיות שם ולהכיל את החוק. גם עבריין תנועה שם צריך לעצור אותו. אבל מדינת ישראל החליטה באמר שהיא לא. אני פועל בקבינט בכל כוחי לקדם את זה, אנחנו מתחילים לראות שינוי, אבל זה לאט מדי, ואני נלחם כדי לעשות את ההיפוך קערה, הנדרש.
בעיקר כשהבעיה היא מול המפגעים הספציפיים הללו, שהם לא ללא תשתית או לא משויכים לאיזו ארגון ספציפי, קשה לדעת עליהם מראש, קשה להגיע עליהם בלילה למיטתם מראש.
זה נכון, חלקית. קודם כל, אם נבנה תשתית מודיעינית, כמו שאנחנו יודעים לבנות בנינו בשכם וברמלה, נבנה תשתית מודיעינית באמצעות השבק בשכונות האלה, א', אתה תדע על חצי. לגבי החצי השני, אז צריך לסגור את ההסתה, ואני אומר לך, תקשיב טוב, אם המשפחה של אותו מפגע תדע שהיא מאבדת את הבית ואת הקרקע, ואת הביטוח הלאומי של אלפי שקלים בחודש, היא לא תיתן לפיגוע לקרות. כן. אתה תראה צניחה דרמטית, ולא מעניין אותי עכשיו הבעיות המשפטיות. התפקיד של קברניטים זה לפתור את הבעיות המשפטיות, וליישר את המשפטנים, כי מרוב דאגה לזכויות הפרט של אותם מחבלים, מתים יהודים, מתים כל יום יהודים.
כן, אתה מדבר על הקרב שתנהל בממשלה בעניין הזה, עד כמה היחסים, איך נאמר, הלא כל כך טובים היום בממשלה, ישפיעו גם על התהליכים הללו, הביטחוניים?
תשמע, זה נכון שהממשלה כרגע היא לא בשיא היציבות, אני חייב להגיד שמערכת היחסים שלי עם ראש הממשלה היא מערכת טובה ובריאה בחודשים האחרונים, אני מעיד על זה שנתניהו עושה כמיטב יכולתו כדי להשיב את הביטחון במדינה, כולנו ביחד צריכים להפעיל לחץ כבד, אתה יודע, באינטיפאדה השנייה לקח שנה וחצי עד שיצאו לחומת מגן, בצוק איתן הנחתי תוכנית ולקח כמעט שלושה שבועות עד שצהל, השבא, כל המערכות הלכו על זה, גם פה אני נותן את הפייט, אני מקווה שבסוף, ומעריך שבסוף זה ישתפר.
היה חשוב לך לומר שיחסים שלך עם נתניהו בעת הזו יחסים טובים, כי אנחנו רואים את הסיטואציה שנוצרה בממשלה, הבית היהודי המפלגה היחידה היום בתוך הממשלה שנותנת לו גיבוי טוטלי כמעט ביחס ליש עתיד, ביחס לתנועה, אפילו אביגדור ליברמן לא ממש מסכים איתו על כל דבר.
נכון, אנחנו בתקופה מאוד מיוחדת, גם אני לא מסכים עם ראש הממשלה על כל דבר, הוא בעד מדינה פלסטינית, אני נגד, יש לנו הבדלים די תאומיים באידיאולוגיה, אבל הוא ראש ממשלת ישראל, אנחנו בתקופת חירום, ועל זה אנחנו כולנו מאוחדים, ואני מתייצב מאחוריו בעניין הזה.
לולא התקופת החירום הזו, הממשלה הייתה בימיה האחרונים בתקופה הזו?
לא יודע להגיד, היא בוודאי לא בשיא יציבותה, לא יודע להגיד.
במבט לאחור, היום זו סיטואציה נכונה להחליף את ההרכב?
תראה, ראש הממשלה קרא אתמול לממשלת חירום, ממשלת אחדות, אני תומך בקריאה הזאת, אני בוודאי תומך בכניסת המפלגות החרדיות לממשלה, וככל שזה תלוי בי, אני לא רק אשמח, אלא אפעל למען הרחבת הממשלה עם המפלגות האלה.
עם מי תסתדר יותר, עם המפלגות החרדיות או עם יש עתיד?
אני לא נותן ציונים, אבל אני בסך הכל חושב שיש מכנה משותף רחב בינינו לבין החרדים, ואני לא רואה שום בעיה בעניין הזה.
אם אני מצליח להבין נכון, היום בסקרים, הבית היהודי, המפלגה שצוברת הכי הרבה תאוצה ביחס למפלגות האחרות, אתם רושמים את הפער הכי גדול, כלומר גם הכרזה של בחירות בעת הזו, לכם זה הכי בא טוב, זה הכי מסתדר.
נכון, אבל למדינה זה בא רע. לא טוב למדינת ישראל שאחרי שנה ושמונה של ממשלה ניגש לבחירות. זה פשוט לא טוב למדינת ישראל. אנחנו, כל אחד מאיתנו נמצא באמצע פרויקטים במשרדים. אנחנו במלחמת טרור מול הפלסטינים. זאת אומרת, הם במלחמת טרור נגדנו. לא נכון ללכת לבחירות, גם אם אני יכול להרוויח מזה עוד חמישה מנדטים, זה לא השיקול, ולכן אני מאוד מתנגד לבחירות.
בעד, אתה כן בעד החלפת מפלגות בתוך הקואליציה במידת הצורך, אם יהיה צורך בכך, העיקר לא בחירות?
אני בעד כל דבר שיוכל לייצב פה ממשלה טובה. אמרתי, אם אני נשאל, ואני נשאל גם על ידי גורמים פוליטיים, עמדתי לגבי המפלגות החרדיות, אני יותר מאשמח שיכנסו לממשלה כדי לתת בסיס יותר טוב וגם לייצר איזונים יותר נכונים.
זה ידרוש מכם גם תמיכה בתהליכים שונים, כמו ביטול סנקציות פליליות בחוק הגיוס, כמו הגדלת תקציבים לישיבות שקוצצו.
אני הרי לא אשא ואתן פה, אבל זה לא סוד לגבי סנקציות פליליות, בכלל לא סוד, אני יכול להגיד. אני הייתי נגד, עדיין נגד, אני לא חושב שזה מועיל. אני חושב שהיום אין בן אדם שבאמת מאמין שהסנקציות הפליליות האלה יקרו, ובוודאי לא שהם מועילים. זה יותר היה סמל, וסמל די גרוע אם אתה שואל אותי. אני חושב שמה שאני מגלה בשנתיים האחרונות, שיש לי המון מה ללמוד מהשיתוף פעולה עם הציבור החרדי. הציבור החרדי רוצה פשוט להשתלב, רוצים לעבוד, רוצים חלקם גם לשרת, רוצים ללמוד תורה, ואני רוצה לחזק את זה, לבוא ולנפנף דגל של סמליות לא חכמה, שזה הסנקציות הפליליות. באמת אנחנו נכניס טנקים לבני ברק? מה זה
לא, ברור, הזה? ברור. גם בזווית החרדית הרי מדובר בסמל. המאבק היה נגד הסמל, נגד ההצהרה הזו. במידה שחרדים יהיו בממשלה, זה יהיו אחד מהתנאים הראשוניים, שינוי משמעותי של חוק הגיוס, עם כל מיני סעיפים שבו, ואתם עמלתם קשה על החוק הזה, תצטרכו להסתגל אולי לדרישה הזו של השינויים.
אני חושב שכולם יצטרכו, אני חושב שגם המפלגות החרדיות למדו משהו מהתקופה, גם אנחנו למדנו משהו, גם ראש הממשלה למד משהו, אני חושב שכל המפלגות למדו, והאם אפשר לעשות התאמות במצב? בוודאי, מה התאמות בדיוק? צריך לשבת לדבר, אבל קודם כל זה צריך להתחיל מדיבור.
טוב, אם מצאתם התאמות ביניכם לבין יש עתיד או מפלגות אחרות, ציפי לבני שמתבטאת לאחרונה בסוגיות מדיניות ובסוגיית הלאום, אנחנו מתקשים להבין איך אתם מוצאים התאמה ביניכם, אז מן הסתם, אם הציבור החרדי התאמה תהיה קלה יותר.
אני לא יכול לסתור את מה שאתה אמרת, אבי. מה, חייך, אתה יודע מה, הבוקר שהתפללנו ביחד, יש מחיצות, מה זה? יש מחיצה של מילימטר? שום, וקיבלו את פניי בצורה מאוד יפה.
ברור, ברור. אנחנו לא מדברים על הרמה האנושית, הרי ברמה הפוליטית צריך לזכור שהציבור החרדי חש פגוע.
גם זה בסדר, אני מבין את זה, אבל בסוף אנחנו כולנו ביחד בעם הזה, ונצטרך לראות איך מתקדמים קדימה.
נתפלל לימים טובים יותר, השר נפתלי בנט, תודה רבה לך.
תודה רבה.
אנחנו עם חבר כנסת יואב בן צור, שלום לך.
שלום ולך, ערב טוב.
לפני שעה קלה, אתה על דוכן הכנסת, מנסה לזעזע את יושבי הבית. מה אמרת שם?
אמרתי שלא ייתכן שבימים כאלה, שדם עבדיך שפוך, אנחנו שומעים ילדים רכים בשנים, שהמילים הראשונות שלהם שהם לומדים לקרוא, זה התגדל והתקדש מרבה. לא ייתכן שבימים האלה יתעסקו עם זוטות, לא יתעסקו בדברים העיקריים, לא הכל פוליטיקה, דם של יהודים שפוך. המצב הביטחון האישי הוא מצב קשה. אנחנו צריכים להתעורר ולראות מה אנחנו עושים כדי באמת להחזיר את המצב לקדמותו ולהחזיר את הביטחון לאנשים שיוכלו לצאת מהבית ללא חשש.
נאמר שאתה תושב שכונת ארנוף, ואולי הטבח הזה שאירע בשכונה שבה אתה מתגורר משפיע לך הרבה מעבר לשאר חברי הכנסת.
אני לא יודע אם הרבה מעבר לשאר חברי הכנסת, מעבר לאנשים, חברי הכנסת שגרים בשכונה משפיע עליהם כולם. זה ברחוב שלי, כולם שכנים שגרים בסמיכות לבתינו, אנחנו מכירים אותם, אנחנו רואים אותם יום יום, הילדים חברים, אנחנו חשים, כשאתה נמצא במקומות שאתה קרוב אליהם, מבקר בהם לעתים קרובות. בני וחתני לומדים בכולל שנמצא בבית הכנסת הזה. ברור שהדברים האלה מזעזעים ביותר. זה ברור, שכונת הרנופי, שכונה שקטה, שלא יודעת סוגים של מאורעות מהסוג הזה. וברור שאנחנו מזעזעים לראות את הטבח האכזרי, והדבר שאני חושב, אחד הפיגועים הקשים ביותר שנראו, לראות את האנשים עם הטליתות ועם התפילין, אני חושב שלא היה לזה אח ורע.
במה עסקה הכנסת שאתה ניסית אולי לעורר אותה או להסיט את הדיון לדבר האמיתי?
עסקה בחוקים שונים, כל אחד מצידו, והתלהמויות בין חברי כנסת עם מילים באמת שלא מקומן בכנסת ישראל. ואני חושב שביקשתי, כמו שאומרים, תחזרו לשפיות, אנחנו נמצאים באיזשהו מצב מסוים. רק אתמול קברנו את מתנו, ועכשיו אנחנו פה כאילו כלום לא קרה. ולכן ביקשתי שנחזרו באמת למציאות הכואבת, אולי... האחווה והאחדות תשרור בתוכנו ולא נדע דברים כאלה יותר.
אתם מדברים ביניכם, חבר הכנסת של ש"ס, על ההצטרפות אולי האפשרית שלכם לממשלה בעקבות קריאתו של נתניהו לממשלת אחדות בימים הללו?
אנחנו לא מתעסקים, אנחנו משאירים את זה ליושב ראש התנועה, אני לא יודע, לא נראה לי שהדברים האלה הם דברים יותר רציניים. אם היה משהו יותר רציני, אין לי ספק שהם כנס תסיעה ומדווח לנו, לא נראה שאנחנו בכלל באיזשהו... כיוון לדברים האלה, זה היה יותר מס שפתיים לדעתי מאשר איזושהי אמירה פוליטית רצינית.
בימים הללו הכנסת צריכה להעביר תקציב וצריכה להתמודד עם חוק מעם אפס, עם חילוקי הדעות. תהיה לרגע פרשן פוליטי, לאן הסיפור הזה הולך?
לא, אבי, באמת, בדברים האלה אני כרגע באמת לא רוצה כל כך לדבר. אני מעדיף להישאר במסגרת הזאת של הפיגוע שאנחנו עדיין באמת מזועזעים ממנו.
אז אנחנו באמת נשאר במסגרת הזו, מכבדים את דבריך. חבר הכנסת הרב יואב בן צור, תודה רבה לך.
תודה, כל טוב.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
יושב ראש האופוזיציה ויושב ראש מפלגת העבודה, חבר הכנסת יצחק בוז'י הרצוג, שלום לך.
טוב לך ולמאזינים.
אתה מבקר בשכונת הרנוף בירושלים, מבקר גם בבית הכנסת, אחר כך מנחם את המשפחות. איך אתה מרגיש בסוף היום הזה?
זה קשה מאוד, עצוב מאוד, מזעזע אפילו. הנפש היהודית שמקננת בתוכי ובטח בתוך כל עם ישראל מתהפכת. אבל ידענו מאורעות קשים אלה בירושלים, ואני בטוח שנוכל להם.
אתה מגלה היום בבית הכנסת אוכלוסייה חרדית, משפחות חרדיות. יש איזושהי תחושה אחרת כשמדובר במקום קדוש, בית כנסת?
יש כולל מקסים בתוך בית הכנסת. שוחחתי גם עם ראש הכולל ועם התלמידים. והעובדה שהם יושבים ולומדים תורה בחברותה יום לאחר הרצח היא האות והעידוד ביום האבל הקשה הזה. אני חושב שבכלל הקהילה הזו שהכספה היא סיפור מעניין. הציבור לא מודע לכסיפס המיוחד של קהילות ירושלים או בכל מקום אחר. פה הייתה קהילה שמה שיפה בה, שכמובן יש בה הרבה עולים ואנשים שעובדים בכל מיני מקצועות ואנשים שבאו לגור בארץ הקודש גם אם הם מתפרנסים בחו"ל, ואתה רואה את הקליע בארון הקודש ואתה נחרד.
אכן, התמונות שם קשות. מילה אחת שלך על הפתרונות. אנחנו נמצאים בסיטואציה של אינטיפאדה, של טרור.
אסור שזה יימשך כך, וזה אומר שמצד אחד אפס סובלנות לטרור, כל הכלים כנגד הטרור הם נכונים ויש לגבות אותם. מצד שני אסור לייצר דיכאון ו חוסר תקווה, כלומר חייבים לייצר תקווה. זה המחלוקת העמוקה מאוד שיש לי עם כל מי שחושב שניהול הסכסוך הצליח. ניהול הסכסוך, תפיסה של ראש הממשלה וממשלתו, נכשלה כישלון חרוץ. יש צורך ליזום, יש צורך לבנות מערך אינטרסים נכון עם גורמי המודיעין והביטחון של הרשות הפלסטינית. בסופו של דבר זה אינטרס ביטחוני ישראלי וצריך לפעול נכון עם כל השחקנים כדי לקרר את המתח והלהבות בירושלים ולהיזהר מאוד מלהפוך את זה למלחמה בין דתית.
אכן, אני מבין מדבריך שאתמול ראש הממשלה קרא לממשלת אחדות, לא איתכם.
אנחנו חושבים שזה מהלך פוליטי שאין בצידו שום דבר. מה יקרה יום אחרי? מה יהיה? נצביע בעד התקציב? נתניהו מוכן לעשות צעדים אמיצים לשינוי המצב? אני לא מאמין בזה בכלל. אני חושב שככל שיקדם בהחלפת הממשלה הזו, כן ייטב, וכמה שיותר מהר, זו דעתי. ואני חושב שבעת הזאת, מפלגת העבודה שאני עומד בראשה, גם שאני מאוד מחשיב את סוגיית האחדות, לא יכולה להיות חברה בממשלה שהמדיניות שלה לא מספקת ביטחון ותקווה לאזרחי ישראל. אנחנו אלטרנטיבה שלטונית, ואני מאמין שנוכל לעשות את זה הרבה יותר טוב.
ולכן אתם קוראים מן הסתם לבחירות, למרות המצב של מפלגת העבודה בסקרים.
מצבה לא כל כך רע, ואם נעבוד נכון, יהיה לנו גוש גדול מרכזי. זאת תהיה התקווה הגדולה לציבור בישראל, שהיום הוא מגלה שכל הדיבורים באלמה על סיפוח, ונפתלי בנט מדבר על סיפוח של מספר עצום של פלסטינים, שכולם יהפכו להיות בעלי תעודות זהות כחולות. עכשיו יעשה כל אחד לעצמו את החושבים, אם זה מה שהוא רוצה.
הדברים ברורים. יושב ראש האופוזיציה ויושב ראש מפלגת העבודה, חבר הכנסת יצחק הרצוג, תודה רבה לך.
תודה, ושנשמע בשורות טובות.
בשורות טובות.
ביי ביי.
עכשיו אנחנו פונים אל הרב חיים איידלס. שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה, ערב מבורך לאבי ולמאזינים.
אנחנו עוסקים בסוגיה שקשורה לפיקוח נפש והלכות שבת. מכתב שמתפרסם היום על ידי הגאון הרב פוקס משכונת רמות, ובו נאמר כי עקב המתיחות הקיימת בימים אלו מסוני ישראל והמון התראות בסביבות העיר, לזאת חשוב מאוד לכל בית אב לדאוג שבני משפחתו לא ילכו ביחידות בחוץ, ובעיקר במקומות הקרובים לוודי. עוד מעט נסביר למה אני מדגיש את המושג הזה שנקרא וודי. ודבר נוסף, ראוי מאוד שיהיו הרבה אנשים במשך השבת עם טלפון נייד בכיס המכנסיים, להפוקי מהכיס של החולצה. בכל ספק של חשש כל דהו, יש להתקשר תכף ומיד למשטרה, לא צריך לעשות זאת בשינוי. אנחנו מבינים מתוך הכתוב שהגענו לימים שבהם להיות בבית כנסת זה בגדר פיקוח נפש. האם זאת ההבנה?
לעניות דעתי, כוונת הרב לומר שכל מקום שיש בו כינוס של ציבור, והציבור הזה נמצא לאו דווקא בבית כנסת, אלא ביחד, בהתקף יחדה, יש בו מקום של סכנה. הרי אנחנו יודעים שלאו דווקא עניין הבית הכנסת הוא עניין הסכנה. לכל מקום שיש בו ציבור רב, יש חשש שמפגעים רחמנא ליצלן, יחפשו עיתוי נכון כדי להתפרץ פנימה ולפגע. לכן ודאי וודאי שאין לדייק בדברי הרב, שהרב תמיד חכם מופלג, שהכוונה דווקא לבתי כנסת, אלא באופן כללי, בכל מקום שיש בו ציבורם, יש עלינו לתת את הדעת ולהיזהר. לגבי עצם השאלה בעניין שבת וחג, ודאי וודאי שבכל מקום כיום בארצנו, ללא יוצא מן הכלל, יש גישה לערביי ישראל. נכון שירושלים קרובה במקומות מסוימים מאוד כמו רמות, קרובה אל הוואדי, רמת שלמה, קרובה לשועפאט הערבית וכולי. בירושלים יש מאות אלפי ערבים. אבל יחד עם זה תל אביב קרובה ליפו, יישובים רבים קרובים ליישובים ערביים, יש להם גישה לצערנו הרב, העבודה שלהם היא באישור, תעודת זהות כחולה, איך להם מסתובבים בינינו. ולכן ודאי שהפסיקה הזאת היא לא פסיקה רק לירושלים ורק לרמות. הפסיקה הזאת היא פסיקה כללית, לעניות דעתי, לזו כוונת הרב פוקס, על כל פנים זו דעתי הענייה, בכל מקום בארצנו שבו יש התכנסות, וזה לאו דווקא בית כנסת, אם זה מתנס, אולם שמחות, כל מקום שיש בו אירוע שלא של אדם בודד, יש לנו חשש חס ושלום ממפגע, שיכול להיכנס גם דרך שער סגור בקלות, ולכן חובה עלינו במהלך השבת הקרובה, ושבתות שלאחר מכן, עד שאנחנו נרגיש שהמצב נרגע, שההסלמה יורדת, חובה שיהיו שם אנשים, וזה לא כל אחד, אלא שיהיו שם אנשים בוודאי שבערב שבת, מאוד מועד, מביאים את הטלפון עליהם. הם לא צריכים בערב שבת להשים את הטלפון לבית הכנסת ולבוא אל הבית הכנסת עמו, ולאחר מכן לקחת את הטלפון, אלא יוצאים מבתיהם עם הטלפון בכיס המכנסיים, ולא בכיס החולצה. בכיס החולצה יש עניין של מרית עין, בכיס המכנסיים הוא יהיה על רטט, הוא לא יהיה צלצול, מבעוד מועד הוא יהיה כמובן גם פתוח, כדי שלא נצטרך להדליק אותו, מה שפחות למעט באיסורי שבת, אבל ודאי שיש כאן הלכות של חשש פיקוח נפש. כשיש חשש של פיקוח נפש, אנחנו לא מחפשים את הפיקוח נפש, הלשון ההלכתית זה ספק חשש פיקוח נפש, ובוודאי שהדבר הזה קיים בכל מקום. אם מסכמים את הדברים, לאו דווקא בתי כנסת, לאו דווקא רק ירושלים עיר הקודש, ומבחינת טלפונים לא צריך שכל אחד יהיה, אלא שנדע שיש חלק מן הציבור שיש להם גישה מיידית, אם רואים דבר מה, להתקשר מיד למשטרה.
והוא הדין כמובן,
ללא שינוי כמובן,
כן,
ללא
כן.
שינוי מכילה נרק יסיף,
כן.
אין צורך למעט, וכשיש חשש פיקוח נפש, כשאדם ינסה למעט בהלכות שבת החמורים, ולא לעבור על איסור דורייתא, אלא איסור דרבנן, לעשות דברים בשינוי, חלילה וחס, בגלל השינוי הזה, עלולים חז ושלום לאבד נפשות בישראל, לכן עושים את הדברים האלו ללא שינוי, כשבכלל עניין הפלאפון יש לדון בעצמו עם מלאכה דורייתא. על כל פנים, כשהדבר ייעשה, ושלא נגיע לידי כך, הדבר ייעשה ללא שינוי. כמו שכתב הגאון
הרב פוקס. אכן, כלומר אנחנו מצליחים להבין שזה לא רק פלאפון, למשל גם נשיאת נשק בשבת למי שנושא נשק, הוא הדין, נכון?
נשיאת נשק היא היתר הרבה יותר פשוט מאשר לקחת את הטלפון. אני אסביר מדוע. מורינו ורבינו, רבי שלמה זלמן אוירבך, מעריך בספר מאור השבת, חלק א' במכתבים, אני מציין לאנשים שרוצים לדעת מראה מקום, שנשק זה כלי שמלאכתו לאיסור ולהיתר, ההרתעה שלו היא לאו דווקא כשהוא טעון. השימוש בו, חלילה וחס שיתבצע, זה לאיסור. אבל עצם זה שרואים אדם עם נשק, כבר יש פחד ובעלה. הנשק ודאי וודאי שמותר למי שיש רישיון לנשק, חובה עליו להגן, לקחת את הנשק איתו. אני רק יוסיף שמכיוון שהזמן של לטעון את הנשק גם לוקח מספר שניות, צריך לשאול אנשי ביטחון, לאני יודעתי מין הראוי שכבר הנשק יהיה נצור, אם זו המילה הנכונה, וכבר יהיה מוכן לפעולה. ודאי וודאי שההיתר לנשק הוא הרבה יותר מאשר ההיתר לפלאפון, וכאמור נוסיף שלא כל אחד צריך לבוא עם פלאפון לבית הכנסת, אלא שנדע מבעוד מועד שיש בינינו אנשים שיש להם גישה מיידית אל תחנת המשטרה. עניין הנשק הוא לכתחילה בוודאי, ושוב, כאמור ללא שינוי, יש לדון אולי כדאי שהנשק כבר יהיה נצור ומוכן לפעולה. הקודש ברוך הוא יעזור, שנזכה לראות ימים טובים לישראל, אמן. ושלא ישמע עוד שוד ושבר בעמנו.
אמן, 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 כן ירצון. סיכום הדברים, אין הבדל בין קו התפר למרכז העיר, בין ירושלים למקומות אחרים. בימים אלו כל מקום שיש בו ריכוז גדול של אנשים, בית כנסת, שמחה וכדומה, מותר לבוא עם טלפון דלוק מערב שבת בכיס של המכנסיים, למידת הצורך. וגם נשק בוודאי, כמו שהרב אומר, חובה להגיע שלא נצטרך להשתמש לא בזה ולא בזה בשבת. ישר כוח גדול לכבוד הרב.
תודה לכם על הזכות, ושנבשר רק בשורות טובות.
אמן ואמן, הרב חיים איידלס, בשורות טובות, תודה רבה. עד כאן השעה הראשונה, המהדורה המרכזית הערב הזה. אנחנו שווים מיד לאחר חדשות השעה 8. תודה לצוות שלנו, לעורכת אסתי פלד, ליוסי אייזנטל, לרועי קנטן על הביצוע הטכני. כאן אבי מימרה, נשארו איתנו, מיד שווים.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי מימרן.
שוב שלום וערב טוב לכם, השעה השנייה מהדורה המרכזית, ואנחנו עדיין בצילו של הטבח הקשה בשכונת הר נוף בירושלים, בדיוק 24 שעות אחרי ההלוויות, ואנחנו ממענים להתנחם, מתקשים לשכוח את התמונות הקשות. נפתח את השעה הזו בדברי חיזוק שנשמע ביחד מהרב חנניה צ'ולק, יושב ראש ארגון עזר מציון. שלום לכם הרב צ'ולק.
שלום וברכה.
אחרי טבח שכזה, טרגדיה קשה שכזו, 24 יתומים, 4 אלמנות, מה אומרים למשפחות? איך מתנחמים אנחנו עצמנו? איך מתמודדים עם הפחד, החשש בעקבות המצב?
תראה, אנחנו הרי יודעים, יש כל זה קשה מאוד, בכלל לא פשוט. אבל אנחנו קצת יותר נשים להירגע, הכאב הוא כאב נורא. כאב נורא. תחשוב מה זה יתמות, זה לא הרגע, זה יתמות שמלווה את הילד או את הנערים לכל החיים. וזה דבר שאין דבר יותר גורם לבדה בו, אמא. זה דברים נוראים. אבל עם כל זה אנחנו צריכים בכל אופן להתיישב בדתנו ולנסות לחשוב. אנחנו יודעים הרי, כמו אותו איש הלך ברחוב ומישהו נתן לו ככה, איזה מכה ככה לכתף, מסתכל מחורב ורואה שזה חבר טוב שלו, אז המכה היא לא מכה. קשה לנו להגיד פה, כי המכה היא מאוד כואבת. מאוד כואבת, מאוד צוערת. אבל אנחנו צריכים להתחזק בכל אופן. אנחנו צריכים לזכור שהקודש בחור עושה לנו את הכל כדי שאנחנו נתקרב. לא שאנחנו מבינים למה, אנחנו חוקים להבין על מה ומה. אנחנו רק יודעים שאנחנו, זה לא עכשיו, אנחנו כל הזמן חוטפים אירוע כזה, אירוע כזה, ממחלות, מטרגדיות, מאסונות. ואנחנו צריכים להתחזק. אנחנו יודעים שקדוש ברוך הוא רוצה בטובתנו שנתקרב. וזו התקופה של עקבדת המשיחה. אנחנו יודעים שחזל התריעו על זה כבר בזמן הגמרא שלו. מה יעשה אדם וינצל לחבלו של משיח? זו התקופה עכשיו של חבלי משיח. אנחנו יודעים שחזל אמרו כבר שיהיה הרבה צרות. ושאלו לכן שאלות השאלה, מה יעשה אדם וינצל מאותה תקופה? זו התקופה שאנחנו מצלמו, אנחנו חייבים להתחזק. לא לדקלם את זה שצריך להתחזק, אלא פשוט להתחזק יותר בכל. אני לא לזה שאגיד במה, אני רק שמע תמיד מגדולי ישראל, שאומרים, איפה שאתה אוחז, שם תתקדם. אני פעם באתי לסטייפלר לפני, בערך 30 וכמה שנים, שגם אז היו צרות, ושאלתי אותו, אנחנו רוצים להתחזק, שמישהו שיבוא איזה נביא יגיד לנו מה אנחנו צריכים לעשות. הסטייפלר מעינה מהיוקדות שלו שאל אותי, אתה מנסה להבין הנהגת השם? את השואה הבנת כבר, תענה לי? ככה סטייפלר שאל אותי, את השואה הבנת שאתה שאל אותי שאלות על היום? אמרתי לרב, בסדר, אז מה עושים? הוא אומר, עכשיו אתה שואל טוב. היום תגיד ברכה אחת בכוונה, אחר שתי ברכות בכוונה, אחר שלוש. היום תלמד רבע שעה בלי להוציא את עיניים מהגמרא, אחר חצי שעה. איפה שאתה עומד, שם תתקדם. תהיה עקבי. זה הסוד, אומר לי. אל תקפוץ, אל תנסה להיות צדיק מדי. תהיה במה שאתה אוחז. אז אני אומר, אנחנו רוצים לקחת כמו שאנחנו נתחיל לעבוד, לכוון בברכות. יש לנו 100 ברכות ביום, שבזמן דוד המלך מתו 100 איש כל יום. אם 100 ברכות ניצלו, הפסיקו למות, אז בואו ניקח את זה לידיים. לא נזרוק את הברכות. לפני שמברכים, לחשוב רגע, אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא. נתנו לי 100 ברכות כדי שנתקרב לקדוש ברוך הוא. ואני לא בא להגיד מה לעשות, אבל אנחנו צריכים פשוט להתקרב, לבן אדם לחברו, לנסות, לא להוציא משהו מפה לשני, לא להוציא, לשמור על הפה שלנו. אנחנו צריכים לתפוס דברים מרכזיים ולהתחיל להשתפר בהם. זה מה שרוצה הקדוש ברוך הוא, לטובתנו. אז בואו רצת לנו כאלה מכות כאובות כדי שאנחנו נתחיל איתו, והקדוש ברוך הוא לא מוותר. אומרים כל הזמן שיש משהו אחר, כל רגע יש משהו אחר. לא להישבר חלילה, לא זה מה שרוצה הקדוש ברוך הוא. כשאדם מקבל מכה הזו צריך להרגיש את הכאב העמוק וככה להתקרב בטוב לקדוש ברוך הוא, לאהוב את הקדוש ברוך הוא יותר, עם כל הכאב הגדול. כמו שילד נענש מאבא שלו. מה, הוא שונא את אבא שלו בגלל זה? הוא יודע שזה אבא, ואבא רוצה טובתו, רוצה לחנך אותו. זה מה שרוצה הקדוש ברוך הוא מאיתנו, שלח אותנו כאן לעולם הזה, שאנחנו נשפר את המעשים שלנו, נעמוד בניסיונות הקשים שעומדים לנו. מה, אברהם אבינו לא היה לו ניסיונות? שרה אמנו כתוב שני חיי שרה, שהכל היו לטובה. הכל שווינו טוב, שרה אמנו היה לה רק טוב. הרי כל ניסיונות שאברהם אבינו עבר, גם היא עברה. אז איפה זה הטוב? כי היא ידעה שהיא... היא נמצאת פה לניסיונות, והיא ראתה בכל דבר שהיא מתעלה ומתחזקת ומתקרבת. קשה קצת לדבר על זה לדור שלנו, אבל זה האמת. לא להישבר, הפוך, להתחזק, ולעשות עקוב לשמחה, את כל עוד יש בשמחה. וזה צריך לעמוד לנגד עיניו, לראות שסוף כל אדם למיטה, אנחנו כולם, אדם הולך ונסוע לבית עולמו. ולא צריך כזה להיכנס למשבר, הפוך. האדם יודע שמת, החיים הרכיים, יש להם תוכן, יש להם תכלית. אז הוא נעזוב את הרבה דברים שהם תפילים ונעסוק דברים החשובים בלי להיכנס ללחצים ובלי עצבים, הפוך, בשלוות נפש ובנוחת נפש ובשמחה. רק ככה נצליח לעבור את התקופה הלא קלה הזו.
נשמח לדבר עם הרב על עוד נקודה, שהיא השעננות או החזרה לשגרה. היום אנחנו מזוזעים, מחר קצת פחות, שבוע הבא כבר פחות ידברו על זה, ולאט לאט נחזור לשגרה עם כל החיזוקים שאנחנו מקבלים על עצמנו. גם הם לצערנו הרב דרך העולם מחזירים אותנו לשגרה. איך משמרים את התחושה שעכשיו אנחנו מרגישים לטווח ארוך?
אדם שיודע שצריך כל יום להתחזק, הרי כתוב תורה צריך חיזוק, תפילת צריך להתחזק, לא צריך לחכות שיבוא משהו נוסף. אם אדם יודע שיש לו תפקיד להתחזק, אני חוזר, עם שמחה, עם שאיפה, עם צורה חיובית, אתה הולך לחתונה, תשמח עם כל הלב, תשמח שאין שני יש משהו, שנמצא אצל מישהו נחים אותו, תלמד, הרי אתה הולך לבית אבל, לומדים מזה משהו, מה סוף כל אדם. אז אני אומר, עם כל מה שאנחנו עוברים, אנחנו צריכים לזכור שהקדוש ברוך הוא רוצה להתחזק, לא מחרת אני כבר פחות, האם התחזק תפילה עם הקטע הזה שכיוונתי לך בקטע השני, חתם בקטע שלישי, איפה שאני אוכל, אם טוב לי אני חושב במה אני חושב לשני טוב. לא רק שמישהו קרא לו מה שאני חושב על הסדר טוב. תחשוב, אתה בכיתה, אתה בכולל, אתה בבית. כל כך טוב אתה יכול לעשות לאנשים. תשלים את עצמך. היצר מחפש קודם להשכיח לנו את הדברים. ותפקידנו לחשוב, אני חושב שונה, לא עם מתח ולא עם עצבים, עם שלוות נפש, עם חיוביות, לחשוב איך אני בונה את עצמי. איך אני משפר את עצמי. וזה צריך להיות תוכנית יומית, תוכנית שבועית. השבוע אני עובדה לנושא הזה, שבוע עובדה לנושא הזה. אחד מחזק את השני. אני חושב שזה הדרך שלנו.
אנחנו לסיום רק נשאל הרב צ'ולק, אתם באמת אנשי חסד, כל הארגון הגדול הזה של עזר מציון, כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה עשייה של חסד, וביום יום מלבד הנתינה גם נתקלים בצרות של עם ישראל, במחלות הקשות, בטרגדיות השונות. מי שרואה את זה יום יום, או מי שנמצא קרוב לזה יום יום, מרגיש אחרת מאדם שככה פעם בן נתקל בזה?
אתה יודע, היינו שבוע בלוויה, ושאלתי את מי שתגיד, הקברנים האלה הם חוזרים בתשובה? זה אומר לי, גם לזה הם מתרגלים. אני לא יכול להגיד שאנחנו מתרגלים, שאני רואה כל חולה שאני רואה אותו, שאני הולך לבקר במחלקה אונקולוגית, לראות את הילדים ששם כל כך סובלים, כל כך קרוב לראות את הילדים איך סובלים, אני אומר, ברור זה מעורר. כל חולה שאתה רואה אותו, אתה איתו בקבר, זה מעורר. ואנחנו שוב, ההרגל עושה משהו, לא ספק, ואנחנו צריכים תמיד לעבוד על עצמנו. תראה, הלכתי אתמול להודיע על הבן של אחד ההרוגים, אחד הישיבות כאן, שאבא שלו נהרג. אני לצערי עושה את זה לעתים קרובות, לצערי. אבל זה כזה כאב, ללכת להודיע למישהו שחרב עליו עולמו שאבא שלו פתאום נהרג. או לקחת ילדים, 6 ילדים, כמו עשיתי עכשיו שוב בשבועיים האחרונים, 6 ילדים להודיע להם שאבא שלו נפטר ממחלה. זה כאב נורא, ואתה בוחר איתם ביחד. אתה עושה את הכל בעדינות לאט, ואתה בוחר. לא מתרגלים לדברים האלה. הדבר תמיד כואב יותר ויותר, אבל שוב, אין ספק שאני שרואה דברים נגד עיניי, ברור שיש יותר סיבות שמביאות לי להתעורר ולהתחזק, לראות, אני כל הזמן רואה, קצת אחת זה כואב, אתה רואה כל כך הרבה דברים, אתה אומר, עד מתי? עד מתי? מה אני בעצם התפקיד שלי? אני יושב פה כל יום, קבל טלפונים, אמא שלי קרה ככה, הילד שלי קרה ככה, סבא שלי קרה ככה, האישה שלי קרה ככה, ואתה מנסה לראות, במה אתה עוזר? ואתה חי עם אדם, משים כאן אנשים מדברים על... אנשים יושבים בו לכיסא שלנו, לי מצאו לי גידול בראש. השני אחר אומר, יש לי גידול בכבד. אתה חושב לעצמך, ריבונו של עולם, עד מתי? אני אומר לך, אני הולך שם בלילה, בשעות לילה מאוחרת, ולא בורא עולם. מספיק מה שראינו היום, מי מסכן יקום מחר ויצר את קשר לי, גם כאן לספר לי קרה. אבל אחד מה... ההלכה שאומרת, חוץ מלהתפלל על החולים, שזה מצווה גדולה, כי מי שביקר ולא התפלל, לא יצא ידי ביקור חולים, אנחנו גם נתפלל על הבריאים שלא יהיו חולים. זה אנחנו בכלל שוכחים לגמרי. להתפלל, כל כך הרבה חולים יש לבקש, הבריאים לא יכולים. אני חושב שאם כולנו נתקח את הנושא הזה של התפילה לחולים, יש כל כך הרבה חולים. איך אתה יכול לעבור את הרפאינו בלי לחשוב ולהוריד דמעה או להזכר מישהו מהחולים? ברוך השם אתה בריא, איפה קראת הבא שלך לבורי עולם? אנחנו צריכים בזה, וזה צריך להעיר את העיניים שלנו, להתפלל על המסכנים האלה, להתפלל בינם את המקדש, ובכלל שוכחנו בנושא הזה. אני חושב את המקדש לא היה שום צרות, הכל היה טוב. זה הכל בגלל שאין לנו את המקדש. אז אם אנחנו ניקח את הדברים האלה ונתחזק, כל אחד מספיק שאומר את זה לאחרים, לא צריך לקבל את זה לעצמו. ראינו תאונת דרכים, אנחנו צריכים להתחזק בזה, ראינו שמישהו קרה משהו, לא צריך רק עוד שיגיע אלינו דברים קרובים אלינו. וזה תפקידנו, לקחת את הדברים ולהתחזק. זה מה שרוצה הקדוש ברוך הוא, לא שנשבר חלילה. הקדוש ברוך הוא בוודאי יחזק את כל, קודם כל כמובן, הסתתות עם המשפחות של ההרוגים ורפואה שלהם על הפצועים. והקדוש ברוך הוא ייתן שזה היה ניסיון אחרון שלנו, ומהר נזכה לגאולת משיח.
אמן, 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 כן יהי רצון, יישר כוח גדול לכם, הרב חנניה צ'ולק, אמן, תודה רבה. הרב חנניה צ'ולק, יושב ראש ארגון עזר מציון.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. אבי נמרן.
היום בכפר ינוח ג'ט התקיימה הלווייתו של השוטר שנלחם, ירה במחבלים בפיגוע אתמול, השוטר זידן סייף. אנחנו עם יושב ראש המועצה מעדה חסבני, שלום לך אדוני.
שלום וברכה, ערב טוב.
אתם אחרי יום של הלוויה, מצד אחד צער ואבל כבד, ומצד שני אתם מקבלים חיבוק מעם ישראל כולו.
התחושה מעורבת, מצד אחד אנחנו מרגישים את החיבוק והאהבה והתמיכה של כמעט כלל עם ישראל. מצד שני אנחנו חיים עם האובדן, שהוא אובדן קשה בשבילנו, וגם עם הטראומה של האירוע של אתמול, של מתפללים שנרצחים בדם קר באחד המקומות הקדושים. אז זה המצב שאנחנו חיים איתו. קשה לנו עם האובדן
שלנו. מצד אחד אובדן של אדם צעיר שהותיר גם תינוקת קטנה.
נכון מאוד. והדבר השני באמת, שאני מסתכל על המשפחה הזו, משפחה שאיבדה שאבא הלך בגיל כל כך מוקדם, והוא תיר אחריו תינוקת בת 4-5 חודשים, עם אלמנה בת 21-22 שנים בתחילת החיים שלה. לא פשוט, לא קל. ואנחנו נדרש מה שיקרה, ואנחנו מחויבים להמשיך את הדרך מצד אחד, צד שני לתמוך את המשפחה הזו ולחזק אותה, ולהיות לצידה לאורך כל הדרך, על מנת שתוכל להתגבר על על הטרגדיה שלה ועל המצב שלה ותמשיך את החיים.
שמענו שהיום להלוויה של זידן הגיעו גם קבוצה של אנשים מהקהילה החרדית, לאות הזדהות עם המעשה שלו אתמול. שמעתם אותם? פגשתם בהם?
אני פגשתי אותם וגם שמעתי אותם, ודיברו חלקם, גם שוחח איתי ודיבר איתי. אני בהחלט מעריך את זה שהחברים מהאוכלוסייה החרדית מגיעים מירושלים עד לפה להביע תודה ולהגיד תודה למשפחה וגם להיות לחלוק לו כבוד אחרון לשוטר זידן ז"ל, ולהודות בפני כולם ולהגיד תודה על מעשהו, על הגבורה ועל על זה שהחרב את נפשו והקריב את עצמו על מנת להציל חיים. ובחלק מהאנשים סיפרו לי סיפורים איך ניצלו קרובי משפחותיהם, נדוד, קרובים שהיו שם בתוך בית הכנסת. הדבר מחמם את הלב שבכל זאת האנשים מוכרים תודה ומעריכים. ואני מקווה שהתודה הזו והערכה הזו אכן תעמיק את הקשר בין הקהילה החרדית לבין העדה הדרוזית, ותהווה גם תמיכה ועזרה גם לעדה במקומות השונים.
אירועים מהסוג הזה, אם אנחנו מדברים על העדה הדרוזית, אירועים מהסוג הזה מחשלים אתכם, נותנים לכם יותר כוח להמשיך בדרך שבחרתם בה לפני הרבה מאוד שנים, או שמציפים שוב את חילוקי הדעות?
תראה, העדה הדרוזית בחרה בדרך הזו, בדרך של שותפות גורל עם העם היהודי, ולהיות חלק בלתי נפרד מהמדינה הזו, בתקופה שטרום הקמת המדינה, בתקופת היישוב, ולאחר קום המדינה על ידי הכרזה על שירות חובה מתוקף חוק. והעדה הדרוזית רואה את השירות כחלק מזכות, והשותפות הזו היא לא רק, כלומר, כחובה, אלא השותפות הזו בשבילה ערך. והיא ממשיכה להטמיע את הערך הזה בקרב בניה. אני כולי תקווה, ואני אמרתי זה גם בדבריי, שכמו שהעדה הדרוזית מוכחה כל פעם מחדש, עד כמה היא עדה נאמנה, מסורה, נלחמת על שמירת החיים במדינת ישראל, ושמירת הקיום של מדינת ישראל, אני מצפה ומקווה שהמדינה ומקבלי ההחלטות ידעו לצקת לברית הזו, זה תוכן על ידי מתן זכויות ולתת להם את ההזדמנות השווה בזכויות שלהם. והגיע השעה לעשות את זה ולצק את תוכן לברית החיים. לא רק מדבר באירועים על השותפות גורל ועל ברית הדמים בינינו. אנחנו, ברית הדמים כבר קיימת שנים לפני המדינה, אחרי קום המדינה, והיא חזקה ואיתנה. והדברים מדברים בעד עצמם כל פעם מחדש. אני כולי תקווה שיגיע השעה שבאמת המדינה, במיוחד מקבלי ההחלטות, ישבו את העדה הדרוזית ויתנו לה את מה שמגיע לה כשווה בין שווים במדינה הזאת.
כן, אתה מדבר על מעורבות ועל שיתוף. היום שוב אנחנו נזכרים באותו פסק הלכה של הרב עובדיה יוסף באשר לעדה הדרוזית. אתה בטח מכיר את פסק ההלכה הזה שמדבר על כך שאם חייל צהל או שוטר מהעדה הדרוזית נהרג במלחמה או באירוע כזה או אחר, עלינו היהודים מוטלת חובה לעשות לו אזכרה בבית הכנסת, ללמוד להתפלל לעילוי נשמתו, והוא מוגדר כחסיד אומות העולם, מעורבות דתית אפילו הייתי אומר.
נכון, דבר הזה גם השר לשעבר חבר הכנסת אילי שי בדבריו, והזכיר את דברי המנוח הרב עובדיה יוסף זכרו לברכה, ובהחלט הדבר הזה מחמם את הלב שזה קורה. אבל אני אומר עוד פעם,
זה טוב ויפה שמזכירים את זה בבתי הכנסת ובהזכרה, אבל לא פחות חשוב, צריך גם לתת תחושה לבני העדה הזאת, שהם באמת שווים ומקבלים את הזכויות שלהם, ולא רק במילים.
כן, גם במישור המעשי,
נכון.
הממשלה, הכנסת, כל הגורמים צריכים לפעול, גם להגביר את מידת המעורבות ובעיקר שוויון הזכויות של העדה הדרוזית מול החברה בישראל. בהחלט אנחנו שומעים אתכם היום, עם ישראל כולו משתתף באבל היישוב כולו, העדה כולה, גם באבלה של המשפחה של זידן סייף. אני מודה לך אדוני מעד החסבני, יושב ראש המועצה בינוח ג'ט, תודה רבה.
קודם כל אני רוצה גם להשתתף לבי הצער, להשתתף גם בהבעת צער לקורבנות שנפלו בבית הכנסת, ובכלל כל הקורבנות, בכלל זה גם בתי הכנסת, לבית תנחומי כראש יושב ראש המועצה וכאזרח המדינה, ולאחל החלמה מהירה באמת לפצועים, ושלא נדע עוד צער.
אמן, תודה, שיהיה רק בשורות טובות.
תודה גם לך.
והלוויה הזו היום חיברה בין אנשים, פעולה, יוזמה של אזרחים חרדים שהגיעו להלוויה. אנחנו רוצים להבין איך הסיפור הזה בכלל יצא לדרך, ואיתנו סגן אלוף במילואים ארז אשל, שלום לך.
ערב טוב.
שלום גם לתמיר.
שלום, שלום.
תמיר, אתה עובד בבית החולים שערי צדק?
בבית חולים שערי צדק, אכן.
מה תפקידך שם?
אני למדתי פסיכולוגיה, וכרגע אני ממשיך עושה הסבה לסיעוד.
ואתה מהעדה הדרוזית?
מהעדה הדרוזית.
אני רוצה לפתוח איתך, ארז. אתה היום מנסה לסייע למתנדבים או גורמים שונים שרוצים להביא קהל להלווייתו של השוטר שנהרג בפיגוע הקשה הזה אתמול. מה מביא אותך לשם?
היום בבוקר, בשש בבוקר, מתקשר אליי אחי הצעיר שהוא סטג'ר ברפואה בבית חולים בבית חולים סורוקה בבאר שבע. הוא אומר, ארז, חייבים לאפשר לחרדים להגיע להלוויה. בגלל שרוב החרדים לא נוסעים במכוניות, וינוח הוא כפר רחוק, בוא נראה איך עוזרים להם להגיע לשם. באותו רגע הרמתי טלפון למספר חברים שלי שהם חרדים. והדברים התגלגלו, הרשת החרדית יודעת לרחוש. וברוך השם מתברר שחרדים רבים רוצים להכיר הטוב לגיבור זידן, שמסר את נפשו להצלת יהודים, להצלת אזרחים. ביטא את זה כל כך יפה עכשיו בלוויה, חבר הכנסת אלי ישי, שבא וציין פסק הלכה של הרב עובדיה יוסף, שסופדים בבית הכנסת לגיבורים שמוסרים נפשם למען עם ישראל.
נכון.
גם אם הם לא
גם אם הם דרוזים ומוגדרים כחסידי אומות העולם.
ממש ממש כן. כך. הביטוי העוצמתי של אחדות עם ישראל, שאנחנו מרגישים אותה כבר כמה חודשים. זאת אומרת, אמת תמיד מתגלה, לפעמים מתגלה קטעים ובציר הזמן. אני פגשתי אותה בצורה פשוטה במבצע צוק איתן, כשפיקדתי על חיילי מילואים שלי. ותוך כדי זה אנחנו שומעים שבחורי ישיבות מבטלים את חופשת בין הזמנים. וכך החלתי לדבר עם החיילים שלי, להגיד, כל ישראלי וכל יהודי יש לו את הדרך שלו למסור את נפשו למען בניין האומה. ואנחנו לעולם יודעים שיש קבוצה קטנה שמנסה להגיד אין אחדות בעם ישראל ואין חיבור בין הקבוצות השונות. וכל הזמן אנחנו מגלים ש... גדולת עם ישראל היא מעבר ללשון הרע שמנסים להוציא עלינו.
תמיר, איך אתה נכנס לסיפור הזה, לשיחה הזו שלנו?
האמת, דרך הפייסבוק בבוקר ראיתי כאילו שכתוב הסעות מיוחדות לאנשים חרדים שרוצים להגיע ללוויה של השוטר שנהרג, נרצח בדם קר אתמול. קודם כל, אני משתתף בצער של כל המשפחות האבלות, ומאחל החלמה מהירה ממש לכל הפצועים. אז דיברתי עם גברת אריאלה, והודיתי לה בשמי, יוזמה אישית, שראיתי את זה.
זה מכיוון שאני עובד בבית חולים שערי צדק, ואני רואה את את האנשים שם משני העמים, אם זה מהמוסלמים או העם החרדי. ואני אגיד לך את האמת, במיוחד העם החרדי שכל כך, בוא נגיד העדה הדרוזית, תורמת ונותנת מעצמה, ואין אפילו מילת תודה או הכרה מבחינת העם החרדי. מה נגיד לך, בכל דבר, תמיד בכל דבר רע יש ניצוץ של דבר טוב. חבל שזה קרה היום, וחבל שזה קרה עם האנשים האלו וגם עם השוטר שלנו. ובמיוחד עכשיו שבתאום החבר'ה החרדים רוצים לגשת לכפר ינוח, אני מאוד מעריך ויש הערכה גם מכל העדה כללית לגבי זה, אבל חבל שזה נוצר במצב כזה. העדה הדרוזית באמת תמיד תרמה ותמיד תישאר לתרום. העדה הדרוזית היא נאמנה לאיפה שהיא נמצאת, לא חשוב באיזה מדינה היא נמצאת, תמיד היא נאמנה למדינה שבה היא חיה, והיא נותנת את הכל. ובדיוק זה מה שקרה אתמול עם השוטר היקר שנפל, הגן בגבו בדמו על אנשים אחרים על מנת שלא יהיה
ספק. תמיר, אני אגיד לך את האמת, שאני שומע את שניכם על הקו, מדברים ביחד, אומרים אותם דברים, קשה באמת להבדיל את השוני. אנחנו נמצאים כאן באותה סיטואציה ומתמודדים עם אויב משותף, ובאמת שהאחדות הזו יכולה להוביל רק למקומות טובים. אני רוצה להודות לשניכם, סגן אלוף במילואים ארז אשל.
רק ברשותך, באמת לראות בלוויה, אני עכשיו בדרך חזרה למרכז הארץ, היו שם מעל ל-100 חרדים, ולראות אותם שם, וחלק הגיעו בהסעות וחלק הגיעו בעצמם, ואתה מבין, זה לא רק גורל משותף, אלא מי שבחר לגור בארץ ישראל, יש לנו בעיקר ייעוד משותף.
אכן.
לא רק מאבק ברוע, אלא להראות פה חברת מופת בארץ ישראל.
כן, נאמר בסוף השיחה הזו איתכם, שמלבד האחדות הזו שאנחנו רואים בעקבות הטרגדיה והטבח הקשה בירושלים, צריך לזכור שרוב החברה החרדית, נכון, לא הייתה בהלוויה הזו, ואולי לא עשתה איזשהם פעולות הזדהות עם העדה הדרוזית, או בכלל עם הנושא הזה, כי צעירים רבים חרדים יושבים היום בישיבות, ישבו גם מחר, כך כמדי יום, ולומדים תורה, שהיא כמובן הכוח הרוחני של עם ישראל, והיא מגינה ומצילה, ואנחנו מאמינים ויודעים שבלי אותה תורה קדושה שנלמדת כל יום, עם כל כך הרבה צעירים שמוסרים את נפשם על הלימוד הזה, היינו יכולים לראות אסונות כבדים וקשים יותר. אין ספק שהתורה היא שומרת ומצילה, ועל כך אני בטוח ששניכם מסכימים. אני מודה לכם, גם את תמיר מבית החולים שערי צדק, וגם סגן אלוף במילואים ארז אשל. תודה רבה.
תודה.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אנחנו פונים עכשיו אל חבר הכנסת ישראל חסון. שלום וערב טוב לך, אדוני.
שלום, ערב טוב.
לשעבר סגן ראש השב"כ, ואיתך כמובן נשוחח על הסיטואציה שנוצרה בירושלים. ערבים נושאי תעודת זהות כחולה, קשה מאוד לאתר אותם מבעוד מועד, הופכים ברגע אחד לרוצחים, למפגעים, והמודיעין מאוד מתקשה לסכל דברים כאלה. אז בעצם אין תשובה לטרור הזה?
יש תשובה, לא לכולו. אף פעם אין תשובה לכולו. המאפיין הזה של הטרור העממי או היחידוני, נקרא לזה כך, הוא מאוד מאוד בעייתי למענה, משום שתחשוב שאתה צריך לדוג דגים בים, ואתה שם רשת מאוד מאוד צפופה שהמים בקושי זורמים בה. קשה מאוד לדוג כך, אבל גם לזה היא נותן מענה, אני מבטיח לך, לא מלא, אבל יותר טוב ממה שהיה.
כשאנחנו מדברים על המצב הביטחוני החמור הזה, ואנחנו מנסים להגדיר אותו שוב ושוב כאינטיפאדה, זאת ההגדרה?
אני חושב שזה עדיין קצת רחוק. תראה, באינטיפאדה, אנחנו קוראים אינטיפאדה, אינטיפאדה היא התקוממות. טרור תמיד היה לנו במאפיינים כאלה ואחרים. התקוממות זה כבר משהו הרבה יותר רחב והרבה יותר מוחשי וממשי. אני חושב שאנחנו לא נמצאים בנקודה של התקוממות עממית כוללת, אנחנו בהחלט נמצאים בנקודה שבה יש התפרצות ספורדית ומאוד לוהטת של אירועים חבלניים כאלה ואחרים. אבל זה עדיין, אני עדיין לא חושב שזו ההתקוממות הגדולה, יש פוטנציאל שזה יצית אותה.
בוא ננסה להבין ביחד איתך, חבר כנסת חסון, מהם הפתרונות שהיום מערכת הביטחון או עושה או צריכה לעשות, לפחות לפי ראייתך, מה דרוש תיקון שעדיין לא נעשה?
השאלה היא איפה. אם אתה מדבר על ירושלים, לטעמי בירושלים צריכה להיות לנו אסטרטגיה שאומרת, מאחר ואין לנו כוונה לחלק את העיר, זאת אומרת שאנחנו אומרים שאנחנו צריכים לחלוק את העיר. לא לחלק אותה, אלא לחלוק אותה.
כן.
ועכשיו אני שואל לך שאלה, האם אנחנו מנהלים מדיניות של לחלוק את העיר? התשובה שלי היא לא. ומרגע שהסכמנו על זה שאנחנו לא מנהלים מדיניות של לחלוק, אז עכשיו תלמד מה זה נקרא לחלוק משהו עם מישהו. זה יכול להיות מפיתוח, מתשתית, מחינוך, ממגרשי משחקים לילדים, ושמות של רחובות ומספרי בתים. וזה יכול להגיע למה שאתה רק רוצה. והדבר השני זה אפס סובלנות. לא יכול להיות שהתמונות בירושלים יהיו זהות לתמונות ביהודה ושומרון. אין מצב שבאימות של גורמי אכיפה בירושלים תהיה אותה תוצאה כמו שהיא קוראת לך בשכם וברמלה. ממש לא.
אוקיי, כי למה? מה ההבדל בעצם? כי זאת ירושלים?
כי ירושלים היא לא עוד עיר. כי ירושלים היא לא עוד עיר, והכותל זה לא עוד מקום. והר הבית זה לא עוד מקום. ולפיכך, מזה אתה צריך לגזור.
עד כמה יש חשיבות לעניין הדתי, למאבק הדתי שמנהלים כאן אותם מוסלמים קיצוניים בגל הטרור האחרון? כי אנחנו רואים שוב ושוב את התביעות של הר הבית, ירושלים, המשמעות...
הר הבית מעבר לארגומנט הדתי שלו, כמו שאצלנו, הר הבית חשוב לכל יהודי באשר הוא יהודי, ולאו דווקא אם הוא מקיים מצוות ברמה כזו או אחרת. אני חושב שאותו דבר זה באתוס המוסלמי.
כן.
ולפיכך הדיון... לא, אנחנו מחפשים כל הזמן את הסימפטום הדתי לדבר הזה, לא? הר הבית הוא בחזקת, אני קורא לזה כמעט גזע המוח, ואנחנו צריכים לנהוג בו בעדינות. אי אפשר לעשות שם ניתוח עם פטיש או גרזן. צריך משהו הרבה יותר עדין.
הבחנה מעניינת. לשאלה לסיום, כמי שמכיר את המערכת, נקרא לזה לא רק את השבק, אלא... את המערכת הביטחונית הפנימית במדינת ישראל, מן הראוי היום להקל יותר על יהודים ישראלים שרוצים לשאת נשק?
תשמע, אני נורא לא אוהב את ההיסטריה הזו. אני פשוט לא אוהב אותה, ואני לא רוצה שנגיע לנקודה ההיא. ואני גם חושב שיש לנו עוד המון מדרגות עד הנקודה ההיא. עדיין אפשר עם הכוחות הקיימים לעשות פעילויות בצורה אחרת, ולא לגרום לכל האזרחים להרגיש מקובצים. אזרח שמסתובב עם אקדח, הוא אזרח שלא בטוח, אין לו ביטחון ברמה האישית. ואני לא חושב שאנחנו צריכים להגיע לזה.
אוקיי, הדברים שלך ברורים. חבר הכנסת ישראל חסון, לשעבר סגן ראש השב"כ, תודה רבה לך.
תודה, כל טוב.
גם היום אם נמשכה שביתת העובדים הערבים, הנהגים הערבים של חברת אגד, שוב הרבה מאוד שיבושים לאורך כל היום ברחבי העיר, מה שמעורר תסיסה בקרב הנוסעים שמתקשים להגיע ממקום למקום, וגם לא ברור לאן הסיפור הזה מוביל. יש ריח כבד של הסתה מאחורי הפעילות הזו, השביתה הזו של הנהגים הערבים. אנחנו עם אחד מתושבי ירושלים, הרב ברוך ביינדוין, שלום לך.
שלום וברכה.
אתה יושב ראש ועדת תחבורה בירושלים, בשכונת רוממה בירושלים, וגם פעיל חברתי, פעיל ציבור. תגיד, מה עושים? 250 נהגים ערבים של אגד פשוט לא באים לעבודה, כי הם שותפים להסתה הזו ולכל הפעילויות האלה שאנחנו רואים. מה עושים?
מה שבאמת הרגשה היא מאוד קשה, לא רק מהיום, כשאנחנו עולים בזמן האחרון ורואים באמת נהג ערבי וקוראים שיש המון. גם גברים, גם נשים וגם ילדים, כשיש נהג ערבי, בפרט שהאוטובוס כבר מתרוקן, יש פחד מהדבר הזה. ובאמת, איך אומרים, יכול להיות שירידה לצורך עלייה, יכול להיות שכל מה שקורה עכשיו יקרה שיפטרו אותם, יהיה באמת נהגים יהודים, שבאמת שזה יהיה לתועלת ובמקום הפוך. ההרגשה היום, ובאמת ביומיים אלה, יום אתמול, וגם היום אנחנו מקבלים מודעות מכל פינה ופינה, כל מוסד ומוסד, אם זה תלמידי תורה, אם זה ישיבות, אם זה כל מיני חנויות, מוסדות שמפטרים את הערבים, ובאמת מתחיל להיות מצב כזה שהם גורמים לעצמם נזק בזה שאנחנו הכנסנו אותם בבתים ובכל מוסד נתנו להם את הפרנסה, והם באמת יורגו עלינו והם הגיבו בדקירות.
הרב בריינווייד, תמיד חששנו מנהגים ערבים כל פעם שיש פיגועים, אז כל אזרח מסתכל ימינה, שמאלה, עובדים ערבים בחנויות, במוניות. עכשיו השביתה הזו של הנהגים באגד מוכיחה שהם בעצם כן נוטלים צד בסיפור הזה. הנה, הם שותפים דרך ההסתה הזו לגל הטרור הזה כנראה, ומחר אנחנו נמשיך לנסוע איתם.
נכון, ואני חושב שזה באמת התחלה טובה, בגלל שיראו דוגמה אחד מוחשית שהכניסו המון נהגים ערבים באגד, וזה גרם שהם שפטו והרגישו את זה היטב בירושלים ביומיים אלה. לכן זה ייתן שכל המוסדות או כל מפעל שמפעיל באמת ערבים ופתאום יחליטו לעשות שביתה ואז יגרום נזק לכל המפעל, להחליף אותם לעובדים יהודים או לנהגים יהודים, ואז גם הפחד יהיה פחות, וגם הם ירגישו את זה בכיס בזה שהם גורמים לעצמם נזק בזה שהם מגישים בחזרה את מה שאנחנו נותנים להם, הם נותנים את זה עם טרור ורצח. ולכן זה עכשיו דוגמה מוחשית לכל אלה שיש להם עובדים ערבים, או גם כן יש הסעות של ילדים, הסעות פרטיות שיש להם נהגים ערבים, להחליף אותם ליהודים בגלל הפחד, שכשעולים יש פחד במה, וזה חשוב מאוד.
אכן, יש דבר שאולי אתה קורא או אפשר לעשות, תושבי ירושלים המשתמשים בחברת אגד כל יום צריכים לעשות איזה פעולה עכשיו, או להמשיך למתין בסבלנות?
מה שקורה ככה, האמת שדרך של עם ישראל הוא דרכי נוער. עם ישראל הוא, עם הוא לא אלים ולא טרוריסטי ולא שום כלום, הוא לא מדבר על, על קטע כזה, כאילו קבוצה קטנה שהם אולי קצת יותר שנים. כלל ישראל הם אנשים שלא טרוריסטים. אני חושב שאגד צריך לשאות חישובים, שלא לעשות פעולות כדי שיחליפו את הנהגים, הם רואים רק את מה שגרמו לעצמם, זאת אומרת, הם ישביתו לבד בלי שהודיעו לפני זה. עכשיו שאגד צריך לעשות חישובים, לחשוב מיידית, ויש להם המון נהגים לתחלופה, להחליף ברגע זה את כל הנהגים ליהודים. אני חושב שזו הפעולה הכי נכונה.
הכי מתבקשת. הרב ברוך בריינווייד, מי שגם מנהל מערך התחבורה במנהל קהילתי רוממה, נכון?
נכון, יושב ראש ועדת התחבורה.
תודה רבה לך. עכשיו אל העצרת שתתקיים מחר ברחבת הכותל המערבי. אנחנו פונים אל רב הכותל המקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ', שלום לרב.
שלום וברכה.
אנחנו מחר נמצא את עצמנו בסוף שבוע קשה של טרגדיה, טבח קשה בירושלים. עצרת תפילה כזו היא בהחלט בעלת אופי אחר.
אין ספק, זה מחייב את כולנו. לנוכח התמונות, לנוכח המחזות המזעזעות את כולנו, כולנו צריכים לעמוד ולזעוק לבורא עולם ולבקש על עמו ועל נחלתו. לא ייתכן לנוכח מה שקורה, שאנחנו נהיה אדישים. כל אחד שרק יש לו יכולת צריך לבוא אל הכותל המערבי, אל שריד בית מקדשנו, אל מקום של שערי התפילה, ולזעוק לבורא עולם עד מתי. מי שלא יכול כמובן שיעשה את זה ביתו, זה ערב ראש חודש, יום כיפור קטן, יום שמסוגל לתפילה, וכולנו תפילה שהקדוש ברוך הוא ישמע באמת את זעקתנו, את תפילתנו, ויאמר די לצרותינו. התמונות, מה שהיה אתמול, מה שקורה בכלל בימים האחרונים, כאשר מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה, צריך לזעזע כל אחד מאיתנו ולומר נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה אל השם. לשם כך מתכנסים, כדי לזעוק, כדי לחפש, כדי להתבונן, כדי לבקש סליחה, כדי לומר לקדוש ברוך הוא, אנחנו מבינים מה תובעים מאיתנו, ואנחנו מתפללים ומבקשים שיאמר למשחית ערב.
מי צפוי להשתתף בתפילה? רבני ירושלים, הרבנים הראשיים לישראל?
אני מקווה שכל רבני ישראל, כמובן רבני ירושלים והרבנים הראשיים
על ואחרים. על איזו שעה אנחנו מדברים?
3:30. כאשר כמובן היא תסתיים בתפילת ערבית העצרת, אבל היא תהיה עם סליחות, עם תפילת מנחה ואמירת פרקי תהילים.
כן, נקווה ש... ומתפללים שהתפילות יתקבלו ברצון, ושהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו מחר ב3:30 אחר הצהריים בחוות הכותל המערבי.
יהודים מאמינים, בני מאמינים יודעים שלא על כך ולא על כך נבשה, נבשה באמת על אבל פינו, על תפילתנו לבורא עולם. הקדוש ברוך הוא כי לא ייטוש השם עמו ונחלתו לא יעזור, שהוא הוא כל דבר ממנו יתברך, ובכוחו אמר די לצרותיהם.
אמן. הרב שמואל רבינוביץ, רב הכותל והמקומות הקדושים, תודה רבה, בשורות טובות.
בחסות בנק מרקנטיל, מתחתנים, מחתנים, מרקנטיל מציע לכם הלוואה לחתונה עד 150,000 שקלים והטבות נוספות, בכפוף לתנאי הבנק. מרקנטיל, מבינים אותך מצוין.
עכשיו אל הכלכלה, אנחנו פונים אל צבי טסלר, כתבנו לענייני כלכלה. ערב טוב לך צבי.
שלום אבי ממרן, הפינה הכלכלית היום מנסה קצת לחזור לשגרה. אתמול בלעת האירועים, הטבח היום שהיה בירושלים, קצת נשכח מהכותרות מה שקרה אתמול בצהריים, כשיושב ראש ההסתדרות אבי ניסנקורן החליט להכריז על סכסוך עבודה כללי במשק, סכסוך עבודה שהמשמעות שלו שכבר בעוד שבועיים הם יוכלו להשבית בהסתדרות את כלל השירותים במשק, אם זה כל עובדי המדינה שישבטו, וחברות, לא מעט חברות שהצטרפו באחרונה, גם חברות תקשורת, חברות הייטק וחברות נוספות שהצטרפו להסתדרות, כולם יוכלו להשבית את כלל השירותים, וזה עלול לפגוע באופן משמעותי בשירות לציבור. כל המחאה הזו היא על רקע הדרישה להעלות את שכר המינימום ביותר מ-24%, כך ששכר המינימום למשרה מלאה יהיה במקום 4,300 שקלים היום, 5,300 שקלים. העלייה הזו תהיה גם לפי הדרישה שלהם בשכר לשעה וגם בשכר החודשי. המשמעות של זה מבחינת משרד האוצר, הם אומרים כל עלייה של 200 שקלים בשכר המינימום לכלל עובדי המדינה, העלות התקציבית שזה היא כמיליארד שקלים, והמשמעות היא שעלייה כזו של 1,000 שקלים היא 5 מיליארד שקלים עלות תקציבית, מעבר לעלות שיש לה מעסיקים עצמם, ולא ברור גם איך זה ישפיע על המעסיקים. לסכסוך העבודה הזה מצטרפים גם בארגון כוח לעובדים, שמאגד לא מעט עובדים, גם במגזר הפרטי וגם במגזר הציבורי, שהצטרפו לשביתה ולמאבק של ההסתדרות, ככל שאלה תוכרזנה, ואנחנו נצטרך להמשיך ולעקוב ככל שאלה יוכרזו, ואנחנו נצטרך לעקוב ולראות לגבי הדבר הזה. המשמעות היא שאם אכן השביתה הזאת תצא לפועל, זה ישבש הרבה מאוד שירותים, בין היתר נמלי הים והאוויר, הכניסות והיציאות לישראל יהיו סגורות, אבל גם לא מעט מהשירותים לאזרחים, כולל שירותי תחבורה שונים. אנחנו צריך לראות האם השביתה הזו, אולי הגדולה ביותר שידענו בשנים האחרונות, תצא לפועל. אגב, במשרד האוצר יש נכונות, כך על פי מקורות שונים, יש נכונות מבחינתם לבוא לקראת ולהעלות את שכר המינימום. שר האוצר בעצמו, יאיר לפיד, אמר, אני בעד העלאת שכר מינימום, אבל לא בשיעור הזה שמבקשים. הוא אומר, זה צריך לבוא לא בחקיקה, אלא בהסדר מול התעשיינים והמעסיקים, ולא בחקיקה כזו שעלולה לפגוע. ויש גם לא מעט קולות אחרים שמתנגדים לזה בחריפות, בין היתר בגלל החשש שהעלייה כל כך דרמטית בשכר המינימום תביא בסופו של דבר לחוסר כדאיות כלכלית של העסקים, ולכן לפיתורי אלפי עובדים. המאבק הזה כנראה הולך להעסיק אותנו בשבועות הקרובים, כשלא ברור בכלל לאן פניה של הממשלה, כשכל התקציב תקוע, גם חוק מעם אפס תקוע, אנחנו נצטרך לעקוב ולראות לאיפה כל זה מתקדם, האם זה התחלה של מאבק שמסמן שנת בחירות וכלכלת בחירות, אנחנו נדווח בהמשך. לפני הסיום, נעבור לדיווח משוק ההון, ונגיד שלום ליניב שבורין מבנק מרכנתיל. ערב טוב יניב.
ערב טוב צבי ולכל המאזינים. הבורסה בתל אביב ננהלה היום בעליות קלות של כעשירית האחוז במדדים המובילים תל אביב 100 ותל אביב 25, אל מול מגמה מעורבת בבורסות אירופה וירידות קלות בפתיחת המסחר בוול סטריט. היום נמשכה עונת הדוחות הכספיים בבורסה בתל אביב שהולכת וצוברת תאוצה. עד סוף חודש נובמבר כל החברות בבורסה אמורות לפרסם את התוצאות הכספיות שלהם. היום פורסמו דוחות קבוצת עזריאלי, אשר הציגה ברבעון השלישי רווח נקי של כ-170 מיליון שקל, לעומת כ-56 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ולסיום, עוד רכישה של גוף זר בישראל. הבנק הספרדי אנד בנק נכנס לראשונה לפעילות בישראל. הבנק ירכוש כ-60% מבית ההשקעות סיגמה שבשליטת דן גלאי. זאת לפי שווי של 60 מיליון שקל לבית ההשקעות. ערב טוב לכל המאזינים.
תודה יניב, ועד כאן הפינה הכלכלית, ערב טוב אבי.
תודה לך צבי טסלר, כתבנו לענייני כלכלה. ואנחנו פונים אל יובל זוהר, שלום לך יובל.
ערב טוב אבי. מדד אוקטובר הפתיע כלפי מעלה עם עלייה של 0.3% למעלה. מה שבעיקר עלה בחודש של נמדד, זה מחירי ההלבשה והנהלה שעלו למעלה מ-5%, גם מחירי המזון עלו למעלה מ-0.5%, ולמעשה בשנה האחרונה האינפלציה עמדה על עדיין מינוס 0.3%, כאשר הציפיות לשנה הקרובה נעות בין 0.7% ומגיעות גם למעלה מ-1%. מי שהקשיב לתוכניות האחרונות, לפינות האחרונות, אז באמת דיברנו על זה שכדאי להגדיל צמודי מדד בתיקים, אם זה מי שמחזיק קרנות נאמנות שקליות קצרות כמו כספיות, או מי שמחזיק בעיקר פקדונות שקליים קצרים, וכדאי כן להגדיל את זה, אם זה דרך תוכניות חיסכון צמודות, אם זה דרך קרנות נאמנות צמודות למדד, זה באמת תוכלו לבוא ולבדוק מול הפקיד או מול היועץ השקעות שיש לכם בסניף הבנק. המלצה נוספת שכדאי לתקופה הקרובה זה מדד חדש שיצא לאחרונה, מדד שנקרא תל אביב טקילית, שמחזיק את אותם חברות בעלות טכנולוגיה מתקדמת בשוק הישראלי, זה 36 מניות, ביניהן מניות מוכרות כמו כלל ביוטכנולוגיה, אורמת, קמדה, יש גם את חברת אלביט מערכות שמאוד מוכרת, חברה גדולה ויציבה, אבל המדד מכיל גם מניות אחרות שהן פחות מוכרות ולאחרונה ירדו לא מעט. חשיפה לאותו מדד אפשרי דרך קרן נאמנות או דרך תעודת סל, את זה באמת הוא יכול לבוא לבדוק מול היועץ השקעות.
תודה לך, יובל זוהר.
ערב טוב, אבי.
בחסות בנק מרקנטיל. מתחתנים? מחתנים? מרקנטיל מציע לכם הלוואה לחתונה עד 150 אלף שקלים והטבות נוספות. בכפוף לתנאי הבנק. מרקנטיל. מבינים אותך מצוין.
עד כאן המהדורה המרכזית אלה הערב, אנחנו מודים לצוות העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני יוסי אייזנטל ורועי קנטן, תודה לכם מאזינים שהייתם איתנו, כאן אבי ממרן, שיהיה רק בשורות טובות, להתראות.